אוריינות אקולוגית על רגל אחת, ליה אטינגר. האקולוג האמריקאי גארט הרדין היה אחד האנשים שהשפיעו מאוד על החשיבה הסביבתית ב-40 השנים האחרונות. ההמצאה של המונח אקולוסי עבור אקולוג'יקל ליטרסי, אוריינות אקולוגית, היא הברקה שלו. הרדין טען שאוריינות אקולוגית חייבת להיות ציר מרכזי של החינוך בימינו. עלינו ללמוד לבחון כל בעיה או שאלה באנו עוסקים דרך שלושה פילטרים. כל פילטר הוא שאלתו. הפילטר הראשון הוא פילטר האוריינות. מהן המילים המתאימות לעיסוק בשאלה? זהו הבסיס. ללא מילים, מושגים, הקשרים, איננו מסוגלים לחשוב. אך בעולם מורכב אין בכך די. חייבים לבחון כל בעיה גם דרך הפילטר השני. עולם המספרים. מהם המספרים הרלוונטיים לסוגיות הנדונות? היכולת להתמצא בעולם המספרים, אוריינות מספרית, numeracy, היא הכרחית, שכן השכל הישר נוטה לעוות את המימדים של מערכות מורכבות למדדים של מידות האדם, אך מידות האדם אינן מספיקות עוד כדי לנווט בקצב השינויים הנוכחי של העולם. חובה היא לחפש את המדדים הרלוונטיים, לעקוב אחר המגמות, ולא להתעלם מן העוצמה של תהליכים אקספוננציאליים. אך גם בשני הפילטרים הללו אין די, מוסיף הרדין, כי אסור לשכוח את הפילטר השלישי, האוריינות האקולוגית. אקולוגיה מתארת את קשרי הגומלין, הזיקות המורכבות ותהליכי המשוב בין המערכות השונות. החוק הראשון של האקולוגיה לפי הרדין הוא, לעולם אינך יכול לעשות דבר אחד בלבד. ולכן השאלה של הפילטר של האוריינות האקולוגית היא, ומה הלאה? ומה אחר כך? מה יקרה בהמשך? החוק הראשון של האקולוגיה לפי הרדין הוא, לעולם אינך יכול לעשות דבר אחד בלבד. הרדין מביא את הדוגמה הידועה הבאה. כאשר בנו את סכר אסואן במצרים, מטרת המקימים הייתה לייצר יותר חשמל ולאגור יותר מים להשקיה. ואכן הם השיגו את מטרתם. אך אין די בכך שמהנדס ידע את מלאכתו. הוא חייב גם להתבונן בעבודתו דרך הפילטר של האוריינות האקולוגית ולשאול. מה יקרה בהמשך? מה יקרה לאחר שנשיג את המטרה שקבענו לעצמנו? מהו המחיר להצלחה? הסכר עוצר את הסחף הפורה, והתוצאה, אוכלוסיית הסרדינים במערב הים התיכון, קטנה ב-97%. השטח של הדלתא הפוריה של הנילוס הולך וקטן. עד לבניית הסכר הוסיפו השיטפונות אדמת סחף פוריה לשדות לאורך הנילוס, אך כיום הסכר עוצר את השיטפונות. והעיקרים העניים נאלצים לקנות דשנים במידה וידם משגת. יתר על כן, ההשקיה ללא השיטפונות גורמת להמלכת השדות. העמק שהיה פורה ותמך בחקלאות במשך כ-5,000 שנה, הולך ומדלדל. זאת ועוד, דרך ההשקיה הנוכחית, השקיה לאורך כל ימות השנה, מעודדת ריבוי של שבלולים שהם נשאים של הפרזית הגורם לבילהרציה, מחלה קשה הפוגעת בתושבי האזור. הלקח של סיפור זה נכון לא רק לגבי מבצעים הנדסיים מורכבים, הוא נכון לגבי כל פעילות אנושית. אך מכיוון שהחינוך בימינו אינו כולל בדרך כלל את הפילטר השלישי, הפילטר של האוריינות האקולוגית, שאלת אומה אז כמעט ואינה נשאלת. והתוצאה, אנשים אינם נוטים לקבל אחריות על התוצאות של מעשיהם. צריך לסגור את המעגל. הדרך המקובלת בחברה באנו חיים היא לייצר מוצרים, להשתמש בהם ולהשליחם לאחר השימוש. היצרנים אינם רואים עצמם כאחראים לתוצרי הלוואי של תהליכי הייצור, והמשתמשים אינם רואים עצמם אחראים על המוצר שקנו לאחר שקילו להשתמש בו. הרדין מזכיר לנו את העובדה המצערת שכדור הארץ הוא מערכת סגורה מבחינת החומר. החוק השני של האקולוגיה לפי הרדין הוא לכדור הארץ לא מצורף פח זבל. אין לאן להשליך פסולת. או בלשונו המחודדת של הרדין, There is no a way. אם נשאל את עצמנו על פי התובנה האקולוגית, ומה אז? נגלה שהדרך בה תכננו את העולם הטכנולוגי סותרת את ההיגיון האקולוגי. בטבע אין פסולת. הפסולת של יצור אחד היא המזון של יצור אחר. החיים משתמשים שוב ושוב באותם החומרים הבסיסיים. אטום פחמן או חמצן שהיום בונה את גופכם, ייתכן שלפניכן היה חלק מגופו של אלכסנדר מוקדון, עכבר שדה, דינוזאור, תולעת, פרח או חיידק. החוק השני של הרדין, לכדור הארץ לא מצורף פח זבל. מעגלי החיים סובבים, כי אפר אתה ואל אפר תשוב, יצורים מתים ונולדים. המערכת משתנה תדיר, אך כל הזמן שומרת על חיותה. לעומת זאת, אנו בנינו וממשיכים לבנות את רוב המערכות שלנו בצורה קווית. אנו שואבים משאבים מכדור הארץ, משתמשים בהם ומשליחים אותם לאחר השימוש. לא טרחנו לסגור את המעגל כפי שנהוג בטבע, כך שהפסולת תוכל להפוך למשאב. התוצאה? חומרים מלאכותיים מעשי ידי אדם וחומרים בלתי פריקים מצטברים באופן שיטתי בקרקע, במים ובאוויר, ומרעילים מערכות אקולוגיות. מעבר לכך, אנו משנים את מחזורי החומרים הטבעיים. לדוגמה, אנו פולטים פחמן בצורה של פחמן דו-חמצני. מעבר לקצב הקליטה של המערכות הטבעיות, והתוצאה היא התחממות כדור הארץ, שמובילה כבר כיום למקרי מוות רבים ולהידרדרות בתנאי החיים של מיליוני בני אדם. איננו מתאימים את הקצב ואת האופי של המערכות הכלכליות לקצב של המערכות האקולוגיות שהן מתפקדות בתוכן ושבלעדיהן לא תוכלנה להתקיים. נכון, לא נכון. הרדין מדגיש מאוד בחינוך לאוריינות האקולוגית את החשיבה הרציונלית. אני רוצה להוסיף לכך את החיבור הרגשי. הפילטר השלישי יהפוך חלק בלתי נפרד של החשיבה האנושית, רק אם ילדים יחושו כבר מגיל צעיר את עצמם כחלק ממארג החיים, יכירו את המגוון שבטבע וישתאו מהיופי ומההוד שלו. בני אדם נוטים שלא להכיר במה שנראה להם כמובן מאליו. התנאים, תומכי החיים של כדור הארץ, הם עבורנו מובנים מעליהם. נולדנו על כוכב שהוא כגן פורח, בו האוויר לנשימה אינו נגמר, והזרעים כל שנה נובטים מחדש. כל הנחלים זורמים אל הים והים איננו מלא. עלינו ללמוד להתייחס לכך בפליאה ובתדהמה, ולא באדישות המקובלת. החיים עצמם הם שהפכו את כוכב הלכת שלנו לכוכב תומך חיים. חיים נוצרים מהחיים. לכל היצורים בכדור הארץ מוצא משותף. השרשרת הארוכה של היצורים החיים לא נותקה מאז ראשית החיים. במובן העמוק, תחילתו של כל יצור חי אינה בבטן אמו, אלא במרק הקדמון בו צמחו החיים לראשונה. החיים עצמם הם שהפכו את כוכב הלכת שלנו לכוכב תומך חיים. החיים הם שיצרו במשך מיליארדי שנים את העולם המופלא בו אנו חיים כיום, והם שיוצרים את המערכות תומכות החיים של כדור הארץ כיום. רק אם נראה עצמנו כחלק בלתי נפרד מהמערכת המופלאה, נוכל לשמור עליה. עלינו להבין שהבחירה אינה בין טובת חוכיות ודולפינים לטובת בני אדם, אלא בחירה בעולם עשיר ומגוון המאפשר חיים ראויים לבני האדם, לעומת עולם מדורדר שבו רבים מספור לא יוכלו להתקיים בכבוד. כדבריו של אלדו לאופולד, שאפשר לכנותו הסבא של התנועה הסביבתית בארצות הברית, עלינו לחנך את עצמנו להתנהג כחברים מן המניין בקהילה הביוטית, כלל היצורים החיים על פני כדור הארץ, ולא כחובשיה. הפסק לחשוב על שימוש ראוי באדמה כעל בעיה כלכלית בלבד. בכאן כל שאלה, גם במונחים של מה נכון לעשות מבחינה מוסרית ואסתטית, כמו גם במונחים כלכליים. דבר מה הוא נכון כאשר הוא נוטה לשמור את השלמות, היציבות והיופי של הקהילה הביוטית, הוא שגוי כאשר הוא נוטה אחרת, מתוך תורת מוסר האדמה. ובפרפרזה על דברי הלל הזקן, חוכמה זו היא כל התורה הסביבתית על רגל אחת.